יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת ואירא. כתוב בפרשתנו, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, קח את מתך ונטה ידך על מימי מצרים, על נערותם, על יהוריהם ועל אגמיהם ועל כל מקווה מימיהם ואי ידם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה שמכת דם יעשה אהרון. רש"י מבאר, על פי דברי המדרש, מדוע נצטווה משה לומר לאהרון להכות את היאור, ולא לעשות את זה הוא בעצמו, לפי שהגין היאור על משה. כשמשה היה ילד קטן, איפה יחביאו אותו? בתוך היאור, בתיבה. אז היאור עשה לו טובה. לפי כך, לא לקה על ידו, לא בדם ולא בצפרדיה. ולקה היאור על ידי אהרון. זאת אומרת, אתה צריך להכיר טובה ולא להיות כפוי טובה. אותו דבר היה במכת קינים. ככתוב, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, נטה את מתך ואך את האפר הארץ, והיו לקינים בכל ארץ מצרים. למה אהרון, למה לא משה? לפי שהאפר הגין על משה כשהרג את המצרי, כתוב, ויתמנהו בחול, יתמין אותו בחול באפר, אז ממילא הוא לא יכול להרים עליו את המטה. רואים ולומדים מכאן גודל הציווי של הכרת הטוב, שאפילו על דומם כמו מים ואפר, אתה גם כן צריך להכיר טובה. כל שכן שאתה צריך להכיר טובה לאדם שעשה לך טובה. מספרים על המשגיח הצדיק רב אליהו לפיאן, זכר צדיק לברכה, שפעם עבר על יד הספסל הצמוד לישיבה שם בכפר חסידים, וראה שהספסל לא נקי. אמר המשגיח רבל אל הבחור שליווה אותו, אני הולך להביא מגבת מהחדר שלי לנגב את הספסל. הבחור אמר לו, המשגיח הרב, אני ארוץ ואני אביא את המגבת, אני אנקה את הספסל. אך רב אליהו לא ויתר ואמר, הרי אני חייב הכרת הטוב לספסל שמדי פעם אני נח בו. רב אליהו היה כבר בן 90, ולכן אני אתרח בעצמי לנקות את הספסל. מאיפה הוא למד את זה? ממה שאמרנו קודם, שהוא ראה שהקדוש ברוך הוא הקפיד שאהרון הוא ילקה את היאור ואת האפר. למה? כי משה רבנו חייב הכרת הטוב ליאור ולאפר. הגמרא בבבא קמא דף צדיק ב' אומרת, בור ששתית בו מים, אל תשליך בו אבן. מה הנקודה כאן? שתית מים מהבור, אל תזרוק לו אבן. אגם שהוא דומם, כי גם לדומם צריך להכיר טובה, ולא להיות כפוי טובה. מאזינים יקרים, צריכים להבין לחיאורה, הרי המכות שהיה במצרים, הם פרסמו את גדולתו של הבורא דברך שמו בכל העולם כולו. כמו שכתוב שהמטרה של המכות היה, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, וידעתם כי אני השם. המטרה לדעת שהוא הבעל הבית על העולם. אם כן, יוצא שהמכות האלה היו לטובת היאור, לטובת האפר, שמהם תצא קידוש השם, שבעזרתם העולם יראה שהקדוש ברוך הוא הבעל הבית על העולם. כמו שהנביא אומר, כל הנקרא בשמי ולכבודי ברטיב יצרתיו אף עשיתיו. זאת אומרת, יצרתי ובראתי את הדבר לכבודי. ואם כן, למה משה רבנו לא יקרא את היהור ואת האפר? כי הוא עושה להם טובה. על ידי זה הם יקדשו שם שמיים בעולם. ראיתי בספר דרך עץ החיים, הוא מביא שם בשם המשגיח הרב הצדיק רב אליהו דסלר, שהוא מסביר ככה, שהמעשים של האדם משפיעים על נפש האדם. כך גם כתוב בספר החינוך, אדם נפעל כפי פעולתו. זאת אומרת, אם אדם מתנהג בכפיות טובה, אפילו כלפי דומם, הוא פוגע ברגש שלו. הרגש לא מזהה את העובדה שהדומם לא מסוגל לחוש להיפגע. ואולי הדומם עד רבה שמח מזה שיוצא ממנו קידוש השם. אבל מבחינתך, אתה אדם, כשאתה מתנהג בכפיות טובה למי שהיטיב איתך, אתה מרים את המטה על מישהו שעשה לך טובה, מכאן קצרה הדרך שתהיה כפוי טובה לחברך שהיטיב איתך. ומכאן קצרה הדרך שתהיה כפוי טובה לקדוש ברוך הוא שמטיב איתך. כי המעשים הם הקובעים מה שקורה עם האדם. כשאתה נוטל מטה, כמו שאמרנו, ומנחית אותו על מי שהטיב איתך, אתה משחית את המידות שלך. המאיר בבבא קמא צדיק ב' אומר, שאדם צריך להיזהר אפילו במחשבה, לא לפגוע במי שהטיב איתך, במי שאתה חייב לו הכרה טובה. אפילו במחשבה, הבני יששכר מלמד אותנו דבר מביל, עד כמה צריך להיזהר בהכרת הטוב. שכדי שלמשה רבנו לא יהיה שום שייכות בהכאת היהור, אז לא רק שהוא לא יכה את היהור, אלא יצטווה אהרון שיעשה קניין במטה של משה, כדי שהמטה יהיה שייך אליו. כפי שכתוב, ויעשו כן משה ואהרון. מה זה ויעשו כן משה ואהרון? שניהם עשו מעשה בהקנאת המטה ממשה לאהרון. משה יקנה ואהרון קנה. כך נאמר בספר איגרא דקאלה של רבינו בני מסוסכו, פחד פחדים. מה הוא מסיים? ומשמענו זאת התורה, איך השם יתברך מקפיד מאוד שלא יהיה אדם שום שייכות לכפיות טובה. גם כלפי בעלי חיים רואים בתורה שהתורה מצווה להכיר להם טובה. כמו שכתוב בשמות, ואנשי קודש תהיו לי ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. רש"י מביא שם בדברי המחילתא, מה התלמוד לומר לכלב תשליכו אותו? למדך כתוב שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריא. הכלבים האלה לא נפחו בליל הפסח כשעם ישראל יצאו ממצרים, כתוב ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. אז אתם התנהגתם ככה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לכם שכר. אותם כלבים כבר אינם בין החיים אלפי שנים, ואנחנו מצווים להכיר טובה לצאצאי צאצאיהם ולהשליך להם את הטריפות. למה? הכרת הטוב. מצאנו בתורה יעקב אבינו אומר ליוסף, לך נא וראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן. למה שלח יעקב לבדוק ולראות את שלום הצאן? מילא אחיך, אני יודע, האחים שלך, תבדוק מה איתם, אחיך, אבל מה זה הצאן? אומר המדרש שמזה לומדים שאדם צריך להכיר טובה לכל דבר שהוא נהנה ממנו. אתה נהנה מן הצון, תכיר טובה ותשאל מה המצב עם הצון. וכך אנחנו לומדים בפרשת דברים את הציווי, לא תחסום שור בדישו. כתוב בספר חסידים, מה השורש של המצווה לא תחסום שור בדישו? ציווי זה אינו מהו משום הכרת הטוב. כיוון שהבהמה דשה את תבואת האדם, היא עוזרת לה לדוש את תבואת האדם, חסימת פה מלאכול זה כפיות טובה. אותו דבר אנחנו רואים בפרשת כי תצא, כתוב לו יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. גם דור העשירי לא יבואו להם בקהל השם עד עולם. עמון ומואב לא יכולים לבוא בקהל השם עד עולם. מה קרה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים. אומר הרמב"ן, תשמעו מאזינים יקרים, וזה לשונו, ואני רואה, אומר כך אני רואה, ככתוב הרחיק את שני האחים האלה, עמון ומואב, כי הם היו צריכים להיות גומלי חסד לעם ישראל, כי בזכות אברהם אבינו, אבי אביהם, ניצל הסבא שלהם, אבא שלהם, לוט, ובנותיו. ובגלל כפיות טובה זו, אתם חייבים הכרת הטוב לאברהם אבינו, ואתם לא יכולים לקדם בלחם ובמים את הצאצאים שלו, הורחקו לצמידות מעם ישראל. המשנה בביקורים אומרת, כי כאשר מביאי הביקורים עולים לירושלים להביא את הביקורים, צריכים בעלי המלאכה להפסיק את מלאכתם ולעמוד כמו מצד ולדרוש בשלומם של מביאי הביקורים. אנחנו יודעים שהגמרא במסכת תענית חב ג' אוסרת לפועל להפסיק ממלאכתו אפילו לומר שלום. אתה פועל, אתה שכיר, אתה עובד, אסור לך להגיד למישהו שלום, מחשש גזל, הזמן הוא לא שלך. ואם כן, במה שונה מצוות ביקורים לגב העניין הזה? איכן נעלם לפתע איסור הגזל שהם צריכים להפסיק את המלאכה, לצאת החוצה, לקבל את מביאי הביקורים? אומר האלשיך הקדוש, היות בכל עניינה של מצוות הביקורים היא הכרת הטוב, כפי שרשי אומר על הפסוק, וענית ואמרת, אומר רשי, אתה אומר שאתה לא כפוי טובה, וכיוון שמידת הכרת הטוב זה יסוד בעבודת השם, תקנו רבותינו שאפילו הפועלים העמלים במלאכתם ומקבלים שכרם יפסיקו באמצע עבודתם ויברכו את מביאי הביקורים לשלום כדי להשריש במידתם את המידה של הכרת הטוב. בואו נראה עוד פעם על משה רבנו. הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבנו שילך למצרים להציל את העם. העם הזה שהוא מעונה ומדוכה, שמשה רבנו לבד אמר להם, מי ייתן מותי תחתיכם ורעת המצב שלהם. מה עונה משה רבנו לקדוש ברוך הוא? עליי ליטול רשות מיתרו חותני. אני לא יכול ללכת בלי רשות של חותני יתרו. למה? כי הוא פתח לי את ביתו כשברחתי מפרעה שרצה להרוג אותי. ומי שפותח פתח לחברו, את נפשו הוא חייב לו. דברי משה רבנו הם יסוד בעבודת השם, באשר לעוצמתה האדירה של מידת הכרת הטוב. תשמעו את המינים: הפותח פתח לחברו את נפשו הוא חייב לו, פתח לך פתח, עזר לך, אתה חייב לו את נפשך. עצם השם של משה רבנו זה גם מעיד על הכרת הטוב. הרי רבותינו מלמדים אותנו שמשה רבנו היה לו שבע שמות. ומדוע התורה בחרה בשם משה? כי השם הזה מזכיר את הכרת הטוב לבת פרעה. מי נתן לו את השם הזה? בת פרעה. למה? כי מן המים משיתיהו. אז הוא נקרא בתורה משה ללמדנו את גודל העניין של הכרת הטוב, והוציא אותו מהמים. אז תזכור, זה משה שהוציא אותו מהמים, אז עצם השם הוא הכרת הטוב. בספר של אבא שלי זכר צדיק לברכה, לב ישראל, בפרשת וישב, על הפסוק ויעזוב בגדו בידה וינוס ויצא החוצה, יוסף הצדיק שואל האבא שלי זכר צדיק לברכה, הרי ההוכחה הגדולה ביותר שאשת פוטיפר יכלה להביא שיאמינו לה לדבריה היא המוצק של הבגד של יוסף שנמצא בידה. לולי הבגד שהיה בידה, מי היה מאמין לדבריה? וחזר מספרים לנו על גבורת השבטים, שזה היה מביל. אם כן, מדוע להוציא יוסף את הבגד שלו בכוח מידי אשת פוטיפר? זה בשבילו כלום, גיבור כזו וכזה, מה הבעיה? תוציא את הבגד, לא יהיה לה שום הוכחה, ואז לא תסבול. אז הוא משיב בשם הרמב"ן, ליוסף הצדיק הייתה הכרת הטוב לבית של פוטיפר. בבית הזה הוא מצא מנוח ופרנסה, אחרי שנמכר לעבד. ולכן הוא לא רצה להפעיל כוח נגדה מתוך הכרת הטוב. יוסף הצדיק בוודאי היה מודע לתוצאות הקשות שעלולת להיות מהשרת הבגד בידה, כפי שהיה. ועם כל זה היה מוכן להיכנס לבית הסורים ואפילו בסכנה להרוג אותו, העיקר לשמור על מידת הכרת הטוב. מאזינים יקרים, השבוע שבא עלינו יהיה יורצייט של הבבא סאלי, זכותו יגן עלינו. אצלו ראו מה זה הכרת הטוב, אני זכיתי להיות שם קרוב. אם פעם מישהו עשה לו טובה, לא היה גבול למאמצים שהבבא סאלי עשה כדי להחזיר לו, לעשות לו טוב. בפרשת כי תבוא כתוב, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. התפארת שלמה מביא שטוב זה כינוי לצדיק. כמו שכתוב בנביאים בישעיהו, אמרו לצדיק כי טוב. אז טוב הכוונה הוא הצדיק. התורה הקדושה מצווה לכל יהודי שישמח בליבו ששלח הקדוש ברוך הוא צדיק שיגן וישפיע על דורו. וזה הכוונה ושמחת בכל הטוב, שיהיו צדיקים ויש צדיקים בכל דור ודור. מספרים על החוזה מלובלין, שכשהרבי מברדיצ'ב היה בחיים, היה נותן כל יום תודה לקדוש ברוך הוא ששלח נשמה גדולה לעולם הזה. ולכן כשאני נזכר בבבא סאלי, אנחנו צריכים לתת שבח והודעיה לקדוש ברוך הוא שזכינו לראות בעינינו את הצדיק הקדוש הזה, שמקטנותו היה פרוש מכל החומריות של העולם. שנים על גבי שנים היה סגור בעליית גג, עמל בתורה יומם ולילה. בימים האלו ימי השובבים היצא משבת לשבת, הכל לזכות את עם ישראל. זכיתי להיות בסעודה המשותפת בזין אדר, יום ההילולה של משה רבנו, אצל הבבא סאלי עם האדמור מלילוב, זכותו יגן עלינו. ואמרתי כבר שהמופת הכי גדול שראיתי, הרבי מלילוב, אם היה מוציא שם השם בלי כוונה, אדם הוא, איך אומרים, בשוגג. הוא קורא בתורה, מתפלל, לפעמים יוצא שם השם. אותו יום כבר היה נורא ביום, היה מקבל עליו נידוי, היו צריכים להביא שלושה אנשים להגיד לו מותר לך. כשהרבי מלילוב נכנס לבבא סאלי, הוא עשה עליו שחיינו. בשם ומלכות, אני אומר, זה המופת הכי גדול, אני יודע מה זה אצל הרבי להוציא את שם השם. הוא עשה שחיינו וקימנו וגיינו על הבבא סאלי. הזכותו של הבבא סאלי יגן עלינו, דלת שבט, זה ההילולה, שימליץ על עם ישראל, הוא תמיד רצה את הגאולה. ונזכרתי בו, כי אפילו שהוא היה בעולמות העליונים, ונכנס אדם הכי פשוט, ופשוט מפשוט, אבל האדם הזה פעם עזר לו באיזה דבר הכי קטן, עזב את כולם לעזור לאדם הזה להכיר לו טובה. אז בואו אנחנו נלמד את המידה הזאת מהצדיקים, כפי שלמדנו ממשה רבנו וכולו וכולו, שאנחנו צריכים להשריש בנבנו את מידת הכרת הטוב. מישהו עשה לך טובה, אל תשכח. ועל ידי זה נזכה להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, שכל הברכות שאנחנו עושים, המטרה שלהם העיקרית היא הכרת הטוב. וכשאנחנו נשריש בליבנו הכרת הטוב, ישפיע עלינו הקדוש ברוך הוא רק טוב וחסד. מזינים יקרים, היום היורצייט של הסבא שלי, אבא של אבא שלי, הרב החוסי דרמוי של שנייר זאומן גרוסמן, זכר צדיק לברכה. הוא קיבל על עצמו הנהגה קדושה להיות ער בכל השבת, גם בליל שבת, מבחינת שומר שבת. התורה אומרת ושמרו בני ישראל את השבת, אז הוא אמר כל יהודי הוא שומר שבת, בתפקיד של שומר לא להירדם באמצע השמירה. הוא היה נוהג להתוועד עם החסידים בליל שבת קודש בבית הכנסת של חסידי קרלין, בדברי תורה, זמירות שבת, סיפורי חסידים, ולאחר חצות שהקהל כבר הלך הביתה, התחיל לומר שיר השירים בהתלהבות ובנעימות, אחר כך כל הספר תהילים, נשמש כל חי, וככה עד התפילה בבוקר. הוא פעם אמר שזקני החסידים היו משוחחים על הנהגה של נפוליון, מלך צרפת, שהוא נהג במיעוט שינה. לא ישן הרבה, למה? הוא הסביר, כשאני יושן אני לא מרגיש שאני המלך, כבוד המלוכה. אני כאחד האנשים הרגילים. חבל לי על כל רגע שאני מפסיד את הרגשת הנעימות של המלוכה. אמר על זה הסבא, בקבלת שבת, עם ישראל מתעטרים מלבושי מלכות לכבוד השבת. כמו שאומרים בתפילת כגוונה, וכולו מסתרים ונשמוסים חדתים. אנחנו מתעטרים במלוכה של הקדוש ברוך הוא. אז אומר, חבל לבזבז את הזמן היקר בשינה, שאותם זמן שאני יושן אני לא מרגיש את המלכות. לכן קיבל על עצמו הנהגה להיות ער בכל השבת. היה סיפור שאחד מבני ירושלים שהגיע לארצות הברית כשדר, אומרת שדר שליח עבור מוסד חשוב בארץ. כל השבוע אותו שליח נדד במרחבי ארצות הברית, לכבוד שבת הוא הגיע להתאכסן בבורופארק. בליל שבת הוא קיבל כאבי ראש מגרנה חזקה, לא הצליח להירדם, חשב בליבו שיש סגולה לצאת ולשוב אוויר צח, ואחר כך הוא ישן. הוא יצא לרחוב, ומאשם מצדי גבר, בלי לשים לב, הלך והלך ומצא את עצמו קרוב לבית של הסבא, שהוא היה אותו זמן בארצות הברית, כי הסבא הקים את העמותת של עזרת חולים בירושלים. אז לא היה קופת חולים, לפני המדינה היו הרבה אנשים עניים, לא היה להם כסף לרופאים, לא לתרופות, אז הוא הקים עזרת חולים כמו קופת חולים. הוא נותן לאנשים עניים פתק, עם זה הולכים לרופא, לבית מרקחת, ואחר כך הוא משלם. כשנכנס לחובות גדולים, הוא נסע לארצות הברית כדי לגייס עזרה בשביל הדבר הזה. אותו שדר שאמרתי שכאב לו הראש והלך, אמר לעצמו, בן כה אני לא ישן, דבזר מגרוסמן נמצא לא רחוק מפה, הוא הרי לא יושן בליל שבת, אני אלך אליו, נלמד ביחד, נשיר ביחד, נתעורר ביחד, בן כה אני לא יושן, אז נעבור את הלילה בהתעוררות ובקדושה. הוא הגיע לבית של הסבא, הוא דופק בדלת, לא עונים. הוא שם את אוזנו ושומע כל גניחות, הבין שיש כאן בעיה, יצא לרחוב, עצר רכב, אמר לו, אני חושב שיש כאן בעיה. הזמינו משטרה, פרצו את הדלת, מצאו את הסבא שלי על הארץ, מה קרה? הוא היה לבד, הלך לעשות קידוש, קיבל התקפה על האפנדיציט שלו, רצה ללכת לדלת, לצעוק הצילו, הוא נפל, כך הוא שכב 6 שעות, מיד הביאו אמבולנס, לקחו אותו לבית חולים, ניתחו אותו באותו לילה, וכך הוא ניצר. הסבא היה אומר, כי אשמר השבת, כל ישמרני. היות ואני מסרתי את נפשי, לשמור את השבת כשומר אמיתי, על השם שמר עליי, ודאג שאותו אדם יקבל כבי ראש, וכך הוא יגיע אליי, וככה הוא יציל אותי. למה אני מזכיר אותו? כי כתוב שמה שצריך אדם להגיד, מתי יגיע מעשי למעשי אבותיי. אומרים אבל שם טוב, יגיע מלשון נגיעה. כששומעים על עבודת השם של החסידים האלה, כל אחד צריך להגיד, אני רוצה לנגוע בזה, אני לא אהיה כל הלילה, בליל שבת, אבל לכל הפחות שאני ארגיש שאני שומר שבת, שאני אחיה עם קדושת השבת. היה עוד סיפור נפלא איתו, הוא נסע לרבי מסטולין, אדמו"ר הינוקה, הקדוש, זכותו יגן עלינו. לפני שהוא נסע, האח שלו, קראו לו רב שלמה לוי גרוסמן, זכר צדיק לברכה, הוא בקבוצת חסידים התיישבו בגליל במשמר הירדן. אחיו רב שלמה לוי הוא היה אחראי על ענייני הדת והכשרות בכל הסביבה, פעל גדולות ונצורות בהחדרת ערכי התורה והמצוות בקרב המתיישבים. כשהסבא החליט לנסוע לרבי, הסיפור היה לנסוע נסו לשנתיים, החליט לנסוע לאחיו להיפרד ממנו. ואז הוא הגיע לשם, הוא רואה את כל תושבי הסביבה במצב רוח נורא. מה קרה? אז השתוללה מגיפת החולרה. היום יש את הקורונה, זה היה החולרה, והיה מחלה קשה מאוד. וכל האזור שם, מטולה, ראש פינה, משמר הירדן, רחמנא ליצלן, הרבה צעירים נקטפו בדמי ימיהם, הרבה ילדים קיבלו את המחלה הזאת. כשהוא ראה את כל זה, הוא ממש הזדעזע. הוא ביקש את כל השמות של האנשים, כדי שהוא יוכל להזכיר אותם אצל הרבי. כולם הביאו לו את השם, שם האישה, הילדים. כשעלה לאונייה, הגיע שבת, כמו שאמרתי, הוא בשבת לא יושן, עלה על סיפון האונייה, נעמד להתפלל תפילת קבלת שבת בהתלהבות, בסיום התפילה קידש שם על היין, נטל ידיים לסעודה, ואז הוא התחיל עם זמירות שבת, ניגוני שבת, התעוררות עצומה. שעת חצות הגיעה, והתחיל להגיד בהתלהבות את התהילים כדרכו בקודש. העת של הקול שלו הגיע לאוזני אחד הנוסעים, ששכר שם באונייה חדר מפואר. הוא עלה על סלע סיפול, התיישב בכוסה מרחוק, והביד על הסבא בפליאה ובהתרגשות, שעוד רבות הוא ישב והתרגש והתפעל, שראה אותו את התהילים שלו, נשמס כל חי. במוצאי שבת בא אותו אדם לסבא ואומר לו, אני בליל שבת ראיתי את עבודת השם שלך, נדלק אצלי הניצוץ היהודי, אני לא יכול להסביר לך את ההתרגשות שאני עוד נמצא עד הרגע הזה, לראות יהודי מהדור הישן נמצא יחיד באונייה, ומנהל אורח חיים רוחניים בלי התפעלות מכל הסובבים אותו, אני רוצה לזכות בזכות לעזור לך. תגיד לי מה שאתה צריך, אני אתן לך. שאל אותו הסבא, מי אתה? איך קוראים לך? זה היה הברון רוטשילד. הברון רוטשילד. הוא אומר לו, אני הברון רוטשילד. אני לא יודע אם זה היה הגדול או הבן שלו, אבל כך קראו לו הברון רוטשילד. מה שתבקש, אני אתן לך. אומר לו הסבא, האמת היא שאני אני מאוד. אפילו לכרטיס לא היה לי כסף. אני לא רוצה בשבילי כלום. לפני שנסעתי, ביקרתי בגליל, באזור משמר הירדן, מטולה, ראש פינה. המצב שם נורא והיום, משתוללת שם מחלת המלריה. אם תוכל לעזור להם, זה המתנה. הברון רוטשילד רשם. לאחר כמה חודשים הגיע מכתב מאחיו של הסבא אליו, הוא עוד היה אצל הרבי, הסבא היה שנתיים. במכתב הוא מבשר לו בשורות טובות שהגיעו מצרפת רופאים, הביאו מסעיות עמוסות של תרופות, הקימו מרפאה, נותנים חיסונים, ויש סימנים טובים שהמחלה דועכת. והאח שלו כותב לו, כולנו מודים לך שהזכרת אותנו אצל האדמו"ר, ובזכותו זכינו עכשיו לבשורות טובות. בסוף המכתב, בשורה ככה, כתוב שני מילים. יש אומרים שידו של הברון רוטשילד בדבר הזה. הוא לא ידע שכל זה היה בזכות המסירות נפש של הסבא להיות ער בשבת. ואני רוצה לספר עוד סיפור כדי שנלמד מזה. הסבא היה בארצות הברית 5 שנים. לקראת חודש אלול, תו ריש צדיק תת, עלה על האונייה בדרכו חזרה לארץ. ביוזיין אלול פרצה מלחמת העולם השנייה. הגרמנים התחילו לפוצץ את האוניות, וקרבנתי הספינה נאלצו לשנות את הנתיבים, ובחסדי השם באשמורת הבוקר של יום הראשון של ראש השנה תפשין, שעה שחל ביום חמישי, האונייה הגיעה לנמל חיפה. רב החובל הכריז לכל הנוסעים מיד להוציא ולהוריד את כל הדברים, כי בגלל המלחמה זקוקים לאונייה שלי ואני חייב מיד לעזוב את המקום, לכן תורידו מיד את כל הדברים. והנה עמד הסבא בניסיון גדול. כל הכסף שעשה במשך 5 שנים בארצות הברית, שזה היה ממסירות נפש שאי אפשר לתאר, בשרו לו אחר כלו שמח על הקשרות. חלב חלבי הוא לא השתמש, כי לא היה חלב ישראל, חלב אקום. לחם הוא לא אחר, כי זה היה פת אקום. חי על ירקות ופירות, עבר שמה אי אפשר לתאר 5 שנים, הכל בשביל עניי ארץ ישראל, שיהיה להם תרופות ורופאים. כל הכסף שעזב, שאסף, נמצא במזוודה שלו. זה מוקצה, דושת החג, ראש השונה. החליט אני לא נוגע במזוודות. ירד בגפו מהאונייה, הלך רגלי עד מרומי הר הכרמל, שם היה בית כנסת של חסידי קרלין, ואמר אני לא מוותר לא על התפילה, כי השויפר, אני אשם מתחבר עם הקודש ברוך הוא, קבול עשור מערך שומיים, אין עולם, אין כלום. הסבא, הוא היה בעל תפילה מפורסם, בחסידות קרלין יודעים, בבסאום מגרוסמן, פתאום בבוקר, מגיעים החסידים שם בחיפה, רואים את רב זלמן גרוסמן, כאילו נפל מן השמיים, אתה תהיה השליח ציבור שלנו. וככה 3 ימים, 5, 6, 7, התפלל בהשתפכות הנפש, הוא העלה את כל הקהל לספירות העליונות, לא הרגישו עליו שום צער ודאגה כלל. במוצאי שבת, אמר לו המערך שלו, החסיד רברו פרידמן, שאצלו התאכסן, אמר לו, בוא נרד לנמל לראות, אולי נמצא משהו, אולי נמצא משהו מהבגדים ששם במזוודה, אולי משהו, בוא נראה. באו לנמל, הם נדמו, 2 המזוודות שלו עומדים באמצע הרציף, ואף אחד לא נגע בהם. למרות ששם הסתובבו מאות פועלים ערבים, נס מן השמיים, ששמרו מלמעלה על המזוודות האלה, בזכות המסירות נפש שלו. ועל זה אפשר להגיד את מה שנאמר בפרשתנו. פרשתנו הרי פרשת ואירא. התורה מתחילה ואירא אל אברהם, יצחק ויעקב. אומר רש"י, מה זה ואירא? אל האבות. כולם שואלים מה רש"י רוצה כאן? הרי אנחנו יודעים שאברהם, יצחק ויעקב הם היו האבות. אומרים על זה תלמידי הבעל שם טוב, אבות זה מלשון רצון. אבוא אליי. אל מי השם מתגלה? אל מי שמראה את עצמו שהוא רוצה את הקדוש ברוך הוא. והערה אל האבות, אם אתה אומר את הקדוש ברוך הוא, אבא אני רוצה אותך, הקדוש ברוך הוא מתגלה לך. אז מהסיפורים שסיפרתי רואים כמה אהבה הקדוש ברוך הוא וניסים ונפלאות הוא מחזיר למי שמוסר את נפשו על כבודו של הקדוש ברוך הוא, על שמירת השבת, על העניין של ראש השונה. אז אנחנו נלמד מזה, נלמד מאותם צדיקים עובדי השם שמסרו את נפשם על קדושת השם, וכשם שהשם עשה איתם ניסים יעשה איתנו ניסים, שיתבטל מיד המגיפה הנוראה הזאת, ונזכה בעזרת השם לבריאות ולשמחה ולנחת, ובעזרת השם נקבל בקרוב ממש את פני משיח צדקנו, אמן. שבת שלום ומבורך.